קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, הרכבת עדיין לא חזרה לשגרה, גם התחבורה הציבורית עדיין לא במלואה, גם הסעות של ילדי החינוך המיוחד עדיין לא חזרו במלואם, למרות ששגרת הקורונה כבר בעיצומה, ובכירים במשרד התחבורה אומרים כי אין מניעה לשחרר את כל התחבורה בישראל, כל התחבורה הציבורית, כולל הסעות, פרטיות, ציבוריות, רכבת ואוטובוסים. במשרד הבריאות אומרים, הכל תלוי במשרד התחבורה, אנחנו אישרנו. הדיון הזה בין המשרדים הוא לא נחלת התחבורה בלבד. זה תקף גם לגבי חלק גדול ממוסדות החינוך והלימוד. דיברנו בהרחבה גם אתמול על בתי הספר לבנות, נמשיך לבדוק את הנושא הזה. עוד תגובות גם היום על משפטו של ראש הממשלה, אלו שתוקפים את מערכת המשפט, אלו שמגנים עליה, האם באמת הכל בעד או נגד נתניהו, או שיש מעבר לסיפור הזה עוד כל מיני תיאוריות שונות שננסה להביא אותם לכאן היום. ולא רק על אלו, גם המצב הביטחוני יחסית שקט בסביבה, אבל גורמים בצהל אומרים כי צריך להמשיך ולפקוח עיניים על הנעשה מעבר לגבול הצפוני. אחרי כמה וכמה תקיפות של צהל בחודשים האחרונים שם, יש מי שאולי מתחיל לתכנן איזושהי תגובה, נדבר גם על הערכות מצב הללו. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, כאן באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, גם הערב אנחנו פותחים עם משפטו של ראש הממשלה נתניהו שהחל אתמול, אחרי שהוא התייצב בפני השופטים בבית המשפט המחוזי, וזה היה אחרי הדברים שהוא נאם לציבור, גם מאוחר יותר עוד כמה וכמה התבטאויות של ראש ממשלה ושרים בכירים בליכוד. אנחנו עם אחיו של ראש הממשלה, מר עידו נתניהו, שלום ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז מצד אחד אנחנו שומעים את ראש הממשלה אומר, תופרים לי תיק, המערכת מסואבת, מדבר על הקלטות של מנדלבליט, מדבר על שי ניצן, על המפכ"ל לשעבר, ומביא רשימה ארוכה של תחלואי המערכת לדבריו. ומצד שני, יש עדיין את אותם קולות שנשמעים היום גם כן במקביל לזה, ואומרים, לא ייתכן שראש ממשלה שעומד בראש המדינה, ייתן כזה גול עצמי ויתקוף את המערכת ויערוס את אמון הציבור במערכת המשפטית. ואני שואל אותך, כמובן שאתה נגוע בהתייחסות שלך לדברים, אבל בוא ננסה להיות עניינים. יש קשר בין קלטות מנדלבליט למשפטו של ראש הממשלה, וכן על זה הדרך?
אם אתה אומר שאני נגוע, זה בשביל מה לראיין אותי. בוא נדבר באופן אובייקטיבי מה הדברים. אני לא רואה שיש משהו לא נכון במה שראש הממשלה אמר אתמול. הוא הצביע על שורה של ליקויים קשים מאוד, על פעולות... עבירות שמצד הפרקליטות מבחינת ההדלפות פעם אחר פעם כל הזמן, הדלפות מכוונות כדי להחליש אותו מבחינה פוליטית כדי שהוא לא ייבחר מחדש לראשות הממשלה והצביע לו עוד דברים אחרים. יש משהו לא נכון במה שהוא אמר? אז מה כאן מתלהמים שפתאום הוא מסית? שמעתי עכשיו את יאיר לפיד דיבר על הסתה, כל מיני שטויות כאלה. במה הוא מסית? הוא מצביע על הוא הישים בלי שום ספק, בצדק הוא הישים. זה לא רק נוגע לו, זה נוגע בכלל למערכת הזאת שהיא לא נבדקת. ולמה הם באמת לא נותנים תשובות לשאלות האלה?
אז למה ראש הממשלה מאשים או מציף, בוא ניקח, מציף את הבעיות הידועות במערכת עכשיו, כשהוא עומד למשפט, ולא עשה את זה 10 שנים שהוא היה ראש ממשלה שלא תחת חקירה, והחזיק בתיק המשפטים,
מה אתה חושב שהוא ידע שהמשטרה עושה את הדברים האלה, את הפעולות האלה? הוא היה ער לזה, הוא היה מודע לזה, הוא היה אני מודע לזה שהפרקליטות מדליפה, הרי כאן גם הם עשו את הפעולות האלה באופן מכוון, מכיוון של ראש הממשלה, מכיוון שזה התיק שלו, מכיוון שמדובר על פוליטיקאי בכיר, אז הם לקחו את המושכות בידיים, ובכל עשו דברים שהם בכל מחיר, כדי להשיג לכתב אישום.
כן, אבל הטענות של...
הדברים הגיעו לשיא. הוא חוקר בדיוק איך המשטרה מתנהלת כראש ממשלה. יש לו דברים אחרים לעשות גם כן בקשר לאיראן. אבל כשזה מגיע כמובן לעניינים האלה שמנסים להפיל ראש ממשלה, מנסים לשנות את רצון העם, אז ודאי שיוצא נגד הדברים האלה. בצדק.
אבל לאורך כל השנים הרבות כשהוא ראש ממשלה, אם לא נתייחס ספציפית רק למקרים שעכשיו עליהם הוא מדבר, אלא על המערכת בכלל, על הכוחות הגדולים שבגץ ככה לוקח לעצמו בשנים האחרונות, הרבה מאוד איזונים ובלמים שהוצאו לראש הממשלה לבצע בחקיקה, בתיקונים, הוא תמיד דחה, הוא תמיד הגן על המערכת ואמר שכל מי שמנסה לעשות את זה הוא זה שפוגע במערכת, ועכשיו הוא עושה כמעט את אותם דברים.
אני לא שמעתי אותו אומר שמי שמנסה להעביר את חוק ההתגברות פוגע במערכת. יש פה עניין של באמת יכולות פוליטיות, האם היה מסוגל לבצע את המהלכים האלה. מבחינת רוב בכנסת לא היה לו רוב כזה, אנחנו יודעים את זה. האם הוא היה צריך להיות יותר אסרטיבי בדברים האלה? יכול להיות שכן. אבל אני לא בטוח שהיה מודע, האיש לא היה מודע לאיזה דרגה זה הגיע.
אז בוא ננסה רגע כן ללכת עם התזה הזו ולהסביר למאזין, אתה יודע, לאזרח הפשוט, איך התיאוריה הזו בעצם עובדת? יש קבוצה של 5 אנשים או 10 אנשים שמתכנסים באיזה חדר ואומרים, בוא נפיל את נתניהו, נתפור לו תיק, בואו נחפש מתחת לאדמה, ומחלקים תפקידים, אתה המפכ"ל, לך תחפש איזשהו משהו בעברו, היועץ המשפטי תנסה לפשפש באיזשהו חוק חדש, פרקליט המדינה תנסה אתה לנבור בזה איזה, ניפגש עוד חודש.
אתה עכשיו באמת, אתה עושה את הדבר הזה אבסורדי, מה זה הפרוטוקולים שזה יקנה ציון?
אני לא יודע, אז איך זה עובד? מה זה הקנוניה הזו? איך היא עובדת?
אף אחד לא אמר קנוניה, מי אמר קנוניה? מי ישתמש במילה הזו קנוניה? יש פה מערכת שלמה שיש לה מניעים מסוימים, הם רוצים להציג כתב אישום בכל מחיר, אנחנו רואים את הפעולות האובייקטיביות. אנחנו בוחנים דברים באופן אובייקטיבי. מה נעשה? נעשו פה פעולות לא תקינות. המשטרה חקרה עדים באופן פסול, באופן עברייני. הפרקליטות הדליפה מתוך החקירות באופן עברייני. פעם אחר פעם אחר פעם, מסרבים לחקור את הדברים האלה, מסרבים לחשוף את הדברים האלה, מסרבים לחשוף מסמכים. אז אנחנו יודעים שמשהו פה מאוד לא תקין. איך זה נעשה? לא, אני לא חושב שחמישה אנשים יתרצו בחדר, ואמרו אתה תעשה ככה ותעשה ככה. אני לא צריך להביא את הדברים לידי איזה מין אבסורד כזה, באמת.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך רגע בפן האישי, מאיפה האיש הזה שואב כוחות?
לא יודע, גנטיקה, מושג. שואב כוחות, לא, הוא שואב כוחות מכיוון שהוא לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן שיכניעו אותו, הוא לא מוכן שגם שיכניעו את רצון הציבור. הוא לא נבחר כדי לוותר, הוא נבחר כדי לפעול למען אותם אנשים, למען העם כולו, והעם ברובו בחר בו. זה השליחות שלו, אין משהו אחר, זה
כן,
התפקיד
אבל,
שלו.
אתה יודע
התפקיד
ש...
שלו. התפקיד שלו לא לוותר, לא לעשות מה שהם באמת רוצים שיעשה. הם היו משוכנעים שבאמת הוא כבר יישבר. שיגיע
לאיזשהו הסדר. כי תשמע, רבים מקודמיו, בתהליכים הרבה יותר מוקדמים כבר פרשו ועזבו את תפקידם.
מה אתה אומר? שמה?
אני אומר שרבים לפניו, בשלבים יותר ראשונים של כל מיני תהליכים כאלה, כבר הרימו ידיים, פרשו מהמערכת, ואתה רואה את ראש הממשלה, פעם שלישית מערכת בחירות, תקשורת שרובה מגויסת נגדו, התקפות על בני המשפחה שלו, מערכת משפטית שמתנהלת מולו, והוא עדיין עומד לך 5 דקות לפני המשפט, ואומר את מה שהוא אומר, וממשיך עסקים כרגיל. באמת, אתה יודע, השאלה, מה זה, כוחות מיוחדים? יש איזה עניין מיוחד שאנחנו לא יודעים? מה, איך זה, תסביר? בסוף הוא בן אנוש כמו כולנו.
נכון, באמת בן אנוש כמו כולנו, אבל הוא מבין שיש פה דברים חשובים מאוד, שהוא חייב לעמוד בפניהם וחייב לבצע, ולכן הוא עושה את הדברים שהוא עושה.
בכל הספרים שמתארים את צמיחתו ועלייתו כמטאור של אחיך ראש הממשלה נתניהו, מתואר חלק מהתיאורים מדמים לכך שבעיניו השליחות הזו של להנהיג את המדינה, לא רק במובן הציוני או היהודי של המילה הזו, אלא איזושהי משימת חיים שהוא כבר לפני 25 שנים הציב לעצמו כיד, וזהו, לא רואה שום דבר, לא מימין ולא שמאל. זה נכון לתאר את זה כך?
אני לא קראתי אף אחד מהספרים האלה, אני גם לא מתייחס יותר מדי לכל מיני עיתונאים ש... תסלח לי, כן, אוקיי? שכותבים את הספרים, הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר, ודאי שהוא מרגיש שיש לו ייעוד, הרי בגלל זה הוא הלך לראשות הממשלה.
לא, כלומר, הוא מרגיש שאם מישהו אחר יעשה את התפקיד הזה, זה כבר לא זה.
אני חושב שבאופן, תראה מה זה, ודאי שביום אחד, יום אחד כמובן שלא יהיה ראש ממשלה ויפרוש ומישהו אחר יעשה את התפקיד הזה. ודאי לעומת מה שהיה לפניו, הוא מבצע את התפקיד הזה בצורה הרבה יותר מוצלחת. אפשר לראות את זה בתוצאות. וזה מטריף אנשים דרך אגב. פשוט מטריף אנשים שבאמת ההצלחות שלו מעידים על הכישלונות שלהם. מעידים גם על הכישלונות של הדרך של השמאל. מבחינה אידיאולוגית, מבחינת היכולות שלהם. זה משגע אותם, בלי שום ספק.
אתה עוקב אחרי כל מיני תיאוריות של ישראל הראשונה והשנייה, דוקטור אבישי בן חיים הרבה לדבר על זה, ועוד כל מיני סוציולוגים חוקרים את העניין הזה.
לא, אני דווקא לא עוקב אחרי התיאוריות האלה, אבל תמשיך, בבקשה.
אוקיי, אז יש איזושהי תפיסה שאומרת, ההגמוניה המשפטית היא שייכת לאליטות, שמנסה כבר הרבה מאוד שנים לעצר את צעדי המערכת הפוליטית, וכל הזמן לרמוס אותה, להישאר ככה בשליטה על המערכת הפוליטית, ו... כשנתניהו בא וככה מכניס גולים ודי מטלטל ומזעזע כאן את השמאל הישראלי עם 36 מנדטים ו-38 ו-33 והישגים והצלחות, אז באה אותה אליטה ואמרה בוא נשתמש במערכת המשפט כדי לרסן את התופעה הזו. זו תיאוריה שכמה דוקטורים ככה בימים האחרונים אני עוקב כותבים על זה בעדיקות. אז אם אתה לא עוקב אחרי זה, אני מנסה לשאול אותך, הרי ראש הממשלה נתניהו הוא באמת שייך מבחינה מגזרית, או המקום שממנו הוא בא, הוא שייך לסוג מגזרי מאוד מסוים בחתך הנוף הישראלי, אבל דווקא אוהדים שלו, אלה ששולחים אותו כל הזמן לכנסת, הם אנשי הפריפריה, הם אנשי עדות המזרח, הם הימין הדתי, המסורתי, תופעה קצת ככה מעניינת. אני שואל, אתה יודע, אם אתה מכיר אישית את המשפחה, אתה בן למשפחה הזו, וזה תמיד מעניין, איך נוצר הקשר הזה? בין נתניהו, שבא ממקום מסוים, שגדל לאבא שהוא גדל, והתחנך על מה שהוא התחנך, ובסוף מי הקהל הגדול שלו? בכלל תושבי דימונה.
תראה, קודם כל אתה נתת פה פתיח ארוך מאוד, שקשור לעניין של...
כן, כי אדוני לא עוקב אחרי הדברים, אז הייתי צריך להסביר.
כן, ואני שמעתי את העניין של ישראל השנייה, אני לא עוקב אחרי את האמירות האלה, שמעתי, לא שמעתי, לא קראתי את הכתבים של האנשים האלה. תראה, השאלה הזאת של השליטה של האליטות, שרוצים לתפוס שליטה על חשבון נבחרי הציבור, בין אם זה בכנסת, בין אם זה בממשלה, זו בעיה קשה שקיימת בעולם המערבי בכלל. וכל מה שאנחנו עשינו פה זה חיכינו את אירופה בעיקר, פחות את ארצות הברית, כי שם יש מערכת לגמרי שונה, כן. שמסוגלת לבלום את הדבר הזה במידה מסוימת. אנחנו חיכינו את אירופה ורק הפכנו ועשינו את זה בצורה הרבה יותר נמרצת והרבה יותר חזקה. יש פה באמת שאלה של מערכת פקידותית שנאבקת בציבור הרחב, מבחינת הציבור הזה שקובע מי הנבחרים שלו, והם אלה שצריכים להעביר את החוקים. החוקים הם שייכים לציבור, אף אחד אחר לא קובע אותם. המערכת השנייה, הפקידותית, אומרת, לא, אני אקבע לכם מה הציבור. הרי הברקסיט בדיוק הזה נעשה, הברקסיט באנגליה. הם לא רצו שהפקידים בבלגיה יקבעו להם מה, איך עליהם לחיות. אנחנו רואים את אותו דבר פה. עכשיו, מכיוון שחלק גדול מהציבור של הליכוד באמת זה אנשי פריפריה, אבל לא כולו כמובן, בכלל לא כולו.
ברור, אוקיי.
לא בדיוק אנשי פריפריה. יש פה עניין של הרוב ורצון הרוב, לעומת באמת ממסד פקידותי משפטי, שהלך ותפח וצמח וצבר כוח, הרבה כתוצאה מהשיחה השיפוטית של אהרון ברק. זה המאבק, מאבק הוא מאבק פוליטי. מאבק פוליטי.
כלומר, אני למד מדבריך שאולי... אותו ממסד,
אפילו ימין שמאל.
כן. אני אומר שאולי אותו ממסד משפטי שצבר לעצמו את הכוח הזה, הוא מאז ומעולם השליט את כוחו בעיקר על החלשים, בעיקר על הפריפריה. עכשיו אותה פריפריה, עכשיו האיש שלכם זה נתניהו, אז אנחנו מסמנים את נתניהו. זה מה שאני למד מדבריך, זה נכון?
אני חושב שזה מאבק יותר מאשר, מובן שמכיוון שראש הממשלה לא נסוג, אז התהליך הזה הלך וצבר תאוצה במהלך השלוש שנים האחרונות. אבל אנחנו רואים פה תופעה שכבר יותר מ-20 שנה, כל ראש ממשלה נחקר או מועמד לדין. יש פה תופעה של התערבות בוטה יותר מדי של הפרקליטות בתוך התהליכים הפוליטיים של תן וכך. זו תופעה חמורה ביותר שצריך לעצור אותה. זה לא אומר שכמובן אם אדם נשם עשה איזה מעשה פלילי, שברור שהוא פלילי ויודע מה הרצח, אני לא יודע מה משהו כזה, ודאי שצריך לעצור אותו. אבל כאן מדובר בדברים שהם תפלים. ודרך אגב, אנשים בגדולי המשפטנים אומרים שזה בכלל, על מה בכלל מעמדים אותו לדין, לא מבינים את זה. קוראים לזה אלן ג'רשוויץ', ראיתי עכשיו, אמר בג'רוסלם פוסט, או לפחות הג'רוסלם פוסט, יחתם את הדברים שלו. אמר שזה בושה וחרפה שמעמדים את ראש הממשלה על הדברים שמעמדים אותו. בושה וחרפה. סלחו, ואלן ג'רשוויץ' בכל זאת, עכשיו, אדם כזה, במעמד כזה, פרופסור בהרווארד, כן? ידוע בכל העולם, שיגיד דבר כזה כל כך נחרץ,
כן, בצורה גם בוטה.
זה אומר דרשני, הוא לא היה סתם אומר דברים כאלה.
כן, נקודות בהחלט מעניינות. הדוקטור עידו נתניהו, אחיו של ראש הממשלה, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
ערב טוב. חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
סגן שר התחבורה, כבר ככה נכנסת לתפקיד, אז קודם כל באמת בהצלחה, היום משהו ככה טרי. מזל טוב שיהיה הרבה סייעתא דשמיא.
תודה, אוקיי. מזל טוב לכולנו. אנחנו צריכים ברכה והצלחה, והוא צריך את המזל טוב. ואנחנו באמת מקווים לסייעתא דשמיא. אנחנו רואים את, יודעים את גודל התפקיד. אמנם אנחנו, זה לא תפקידים חדשים לגמרי. יש את הפעילות בכנסת. היום זה קצת נותן סטייה לכיוון הממשלה. אם היית אומר לי זה לפני 12 שנה שנכנסתי לכנסת, גם לפני כמה שנים שאני אעזוב את ה... יותר או פחות ישקיע בכנסת יותר בקיום הממשלה, הייתי אומר לך שאין זמן לזה, יש הרבה מה לעשות בכנסת, אבל דברים גם השתנו, היום גם הנציגות גדלה, יש בזה גם, יש אחד מהשיקולים. בסופו של דבר זה גם לא סוד שההתחלה הייתה מכיוון משרד השיקון, מכיוון שהייתה מחשבה שצריך לתת היום הדגשים מתוך המשרדים לפעול בדברים ובצרכים שמאוד מעיקים וחשובים לציבור החרדי. אנחנו עסוקים כל הזמן, היינו עסוקים כל הזמן בתקופות היה כדי לתת איזה שוויון ולציבור, את הצרכים של הציבור לתת ולתקן את מה שקלקלו,
לתקן אפליות,
לתקן אפליות, לתקן חוקים והתנהלות שהייתה פוגנית בנו. והיום אנחנו צריכים, והיום הממשלה הזו אנחנו מאוד תקווה, וגם בתפקידים שיש בסך הכל הציבור החרדי, אם זה ודאי שזה משרד השיכון ומשרד ברשותו של ועדת הכספים, שהיא מאגדת את כולם ומעל כל הדברים, שנותנת באמת הגנה ומטריה לכל הפעולות בתוך המשרדים. וכשהיה מדובר על הגדרת התפקיד שלי, אמרו, מה זה משנה, אתה, הרב גפני נמצא בוועדת הכספים, תוך כדי פעילות הוא יוכל לנווט את זה כדי שיוגדר גם בהמשך, ואתה לא צריך לעשות הכל מראש. אני אומר לך כדוגמה, אבל משרד השיכון, משרד החינוך, גם משרד התחבורה, אנחנו יודעים שיש הנושאים האלה שחשובים לנו מאוד, יחד עם תפקידים אחרים שיש גם במשרדות אחריות, גם משרד הפנים, שיש אותו עם כל המשרדים הנלווים. אני חושב שהיום אנחנו צריכים לשוף, לראות, לסדר דברים שישנו ויהיו לאורך ימים וישנו את ההתנהלות ואת השירותים שהממשלה צריכה לתת לאזרח. אנחנו נסו לשכוח שבחוץ משרד תחבורה אנחנו שואפים ורוצים להקים את הרשות לפיתוח כלכלי חברתי, שכפי שאמרתי בעבר הצלחה בתוכנית לפני כמה ימים, שזה צריך לבסס ולהטמיע את כך שהציבור החרדי יקבל את כל שירותי הממשלה בצורה קודם כל המתאימה לו.
כן. הרשות לשוויון המגזר החרדי, אני כבר ככה המצאתי לזה שם.
לא, בסדר, יכול, אפשר תמיד לעשות שינוי השם, זה לא, השם הוא כאן לא הקובע,
לא, זה ככה כדי להמחיש למאזינים על מה אנחנו מדברים. הרב מקלב, עוד מעט נחזור לענייני משרד התחבורה, אבל לפני זה באמת כמה שאלות בוערות שרבים מן הציבור שואלים את עצמם, ובואו נדבר על החזרה לשגרה. בתי הספר הממלכתיים פועלים, גני הילדים פועלים, הממלכתי דתי פועל, החינוך המיוחד באיזושהי מתכונת עדיין פועל, והחינוך עצמאי, בתי יעקב, הרבה מאוד מוסדות בציבור החרדי עדיין לא נפתחו, שנפתחו חלקית. ואנחנו מדברים אתמול עם ראש עירת ירושלים ואומר, מבחינתנו מי שרוצה לפתוח שיפתח, התקנות מאשרות את זה. ואתה מדבר עם החינוך העצמאי ואומרים, רגע, משרד הבריאות לא נתן לנו אישור. וחוזר חלילה. מאחורי זה יש מאות, אלפי משפחות שרוצים לצאת לעבודה, רוצים לצאת לכולל, רוצים לצאת ללמוד, והילדים עדיין בבית. מי מטפל בזה?
כל הפעילות חוזרת בצורה מדורגת, וכפי שבמקומות שיותר היה קשה והחשש היה יותר גדול, ככה גם הדירוג היה צריך להיות יותר איטי ויותר מושכל, ואנחנו, וגם התנאים לא תמיד מתאימים. אינו דומה כיתות בתי ספר גדולים לבתי ספר קטנים, אינו דומה מאזורים שיש חשש, שבאים מאזור צפוף. זה לא שרק הם אומרים לנו ואנחנו רוצים והם לא רוצים ויש לנו ויכוח. יש דברים שלפעמים זה באמת שאלה של הסתכלות, זה גם שאלה של היכולת להאמין ביכולות שלנו ובשליטה שלנו בעניין. יש כאן הליכה של עקבת של אגודל, הליכה זהירה שצריכים, שחלקם לפעמים זה גם אולי מחוסר מודעות וחוסר הבנה או מדימוי אחר, ולפעמים זה גם מדאגה וגם ממציאות שונה. אנחנו גם בנושא הזה הדברים מסתדרים לאט, גם בתי ספר שלנו עצמאי והגני ילדים ועוד, הם חוזרים לאט, כמו שהישיבות הם לצערנו דווקא הדברים החשובים והערכיים מאוד קשה, כמו שראינו זה בנושא בתי כנסת, תמיד אמרנו רגע אבל חוזרים בכל המקומות, חזרו, שפת הים חזר, אז לכן גם בית הכנסת צריכים להחזור. זה לא דמיון, לא בערכיות של העניין וגם לא במציאות. אנחנו לא צריכים, בגלל שבית הכנסת פחות חשוב ושפת הים יותר או אירוע תרבותי, למה שם מחזרים לאט. אנחנו יודעים דווקא בגלל הערכיות, גם בגלל הדביקות שיש בזה, גם האופי של הדברים, אנחנו זהירים גם לעצמנו. והעובדה היא גם כשהתירו הרבה דברים, דווקא הציבור החרדי בהנחיה גדולי ישראל מתנו ולא נתנו מהר מאוד, ועוד המליצו לעשות את זה בזהירות עוד יותר גדולה מאשר רשויות. אנחנו עובדים לפי רשויות כמובן וסומכים, אבל אנחנו דיברנו בהתחלה שוויון, הציבור החרדי בכל אופן יש לו את הצרכים ואת הייחודיות שלו, ולכן אנחנו לטוב ולמוטב.
הרב מקלב, מה התשובה לשאלה?
השאלה שזה ניפתח, זה ייפתח בצורה מדורגת בתמר, כמובן שבאזורים שהיו יותר קשים עושים את זה בצורה
אבל אין לנו היום, אבל כל... האזורים האלה שהיו לפני חודש קשים, פתאום. היום אין שם חולה
כן,
אחד.
אבל, כן, כן, אבל יש עוד עדיין, אלה שנדבקו, רובן נדבקו מהאזורים האלה, לא שאין חולה אחד, ממש אי אפשר להגיד שאין חולה אחד, ויש גם חדשים, אבל בלי, אנחנו, אני, מה שאני אומר להם, אני אומר משהו אחר, מה שאני אומר לציבור לנו, הזהירות כאן היא חשובה, אנחנו יודעים שכל דבר שאנחנו מגלים, אולי מזהים משהו שזה בא מתוך דימוי, מתוך סטיגמה, אנחנו ממש על זה נלחמים, יש שיפורים בעניין הזה, הכל, גם כיתות נמוכות נפתחו, גם כיתות הגבוהות, כיתות הביניים, זה ייפתח, אני עוד חלקם עוד השבוע, וודאי שמתחילת שבוע הבא הכל יחזור למקומו, ואנחנו הכל בתקווה ובתפילה, בתקווה ובתפילה, שאנחנו נמשיך עם מגמת הירידה, ומגמת שהכל, שאנחנו ממגרים, אם הגענו את הדברים האלה, החששות נמצאים. צריך לדעת שאנחנו, מה שאנחנו דואגים זה דואגים לעצמנו, לא צריך להיבעל, לא מהדימוי ולא מהתקשורת.
לא, ברור שאנחנו דואגים לעצמנו, מקלב, שאת צריך לצעוק לאנשים לא לצאת מהבית, אנחנו הראשונים שעשינו את זה, ולסגור בתי כנסת וישיבות.
נכון.
אבל עכשיו אנשים רוצים לחזור לשגרה, רוצים לחזור לעבוד, ללמוד.
לא נכון, גם כתב כזה שעברו עמות, כשהסגר לא נכון אנחנו אמרנו, אבל כשבאו אמרו, הטעות היא שלא סגרנו שכונות יותר קטנות ועשינו סגר, לא, אני חושב שגם יש מובן, שזה מובן מאוד, שככל שהסגר מצד אחד יותר גדול, הוא גם ממהר אותו לפתוח, בכיוון שיש אחרים שמאזנים את הדברים, וגם הסגר הוא הרבה יותר קשה כלפי אלה שנמצאים בשכונה מאוד מאוד מוגדרת, שהשירותים שיש לה והצרכים שלה הם הרבה יותר מצומצמים. שעושים בשכונה גדולה היא אפשרות, אז אולי גם אחרים סובלים מצד אחד, אבל הערבות הדדית היא חלק ממה שהנגיף הזה לימד אותנו, שצריך את הערבות הדדית. אני לא חושב שיש היום, בוודאי במשרדים, אנחנו לא מזהים משהו שהוא משהו נגד הציבור החרדי. יש נתונים, לפעמים לא מפרשים אותם נכונים, ולפעמים אנחנו נמצאים במקום הזה.
לא, אני לא בא מהמקום שאולי זה נגד הציבור החרדי, רק נדמה שפשוט, אתה יודע, שכחו את הציבור הזה. מדברים על התרבות, על ההצגות, התיאטרון, חדרי כושר, שכחו שיש פה...
אז באמת, אם אנחנו נמצאים בתרבות אחרת, ברור שאנחנו נמצאים בתרבות אחרת, הבנה אחרת, אני בכל מקום הבאתי דוגמה שאני חושב שזה נכון, אותו שוטר שסגר וטיפס מהגג לסגור תפילה, זה צרם לו מאוד, גם אם אני דם אותו לקו זכות, הוא פשוט צרם לו. הכל הזה, אבל אם זה היה זמר שלהם משהו, זה היה בווליום הרבה יותר גבוה, זה לא היה זורם לו. נכון, האוזן שלו שומעת אחרת מאיתנו, ההבנה אחרת, הדימוי האחרת, אני אתמול הייתי בישיבה במשרד, הבריאות יחד עם שר הבריאות ושרת התחבורות בהקשר אחר של התחבורה הציבורית, שהנה הדוגמה גם כן שאחד הדברים שמעיקים, אני מאוד מקווים שזה במירה, וזה גם בא מתוך שהצרכים של הציבור והתלות בתחבורה הציבורית היא הרבה יותר גדולה וצריך לשחרר הרבה יותר, גם שהכוונה הייתה, זה התחיל ממקום שרק להחזיר את המשק וחוט הקמיש, אני לא רוצה להרחיב עכשיו במסגרת הקטנה, אבל בכיר מאוד במשרד הבריאות אומר לי, רגע, אבל מה קרה? מה עם אלג בעומר? מה שקרה בשכונות שלכם? אני יודע שיש היום כבר נדבקים ולא כולם אומרים. מגיעים כל מיני רסיסים ויכולת אולי גם חלק קצת קטן, אז מה? לכן זה מחשליך, ונניח שזה ככה. נניח, נעשו דברים לא נכונים, ונניח שגם היה לזה השלכות שקשורות הנגיף, אבל לכן זה כל החברה, וכן נכון כל הציבור, אנחנו יודעים שזה לא ככה, אז ההחלטות
נמצאות. בציבור החילוני שמתנהל לזה, זה ממש לא ככה.
וזה נראה לא כל, הם לא חוסר היכרות. עכשיו אנחנו גם, המוסדות החינוך יחזרו, יש בעיות של תנאים, יש בעיות של צפיפות, יש בעיות של התאמות, ואנחנו, ולהחזיר, ולא צריך להרגיש שבזה שום נחיתות ושום דבר שהוא פועל. אנחנו נמצאים בשביל זה, וגם לפעמים זה מתעכב, הלימוד הוא מאוד מאוד חשוב, הכל עם נושא שהם מסתדר מהר.
טוב, עוד נושא אחרון, החוק הנורווגי עדיין לא עבר, טוב, היו כל מיני חילוקי דעות בדרך, אבל הוא צפוי לעבור. אתם פועלים במישור הזה, במסגרת החוק הנורווגי, כי הרי בסוף מי שיקנה זה איש דגל התורה.
נכון, וגם אני רוצה להגיד לך, התחלתי להגיד לך קודם, אני לא הייתי, נניח, עוזב את עבודת הכנסת עכשיו, יש, לא עוזבים את הכנסת, הכנסת נמצאת, אנחנו פועלים בכנסת, יש ממשקים בין המשרדים האלה לכנסת, ממשקים חזקים מאוד, אבל אם לא שהייתי, שהיינו יודעים, זה לא ההחלטה שלי, שנכנסים עוד כוחות אחרים, שנותנים עוד תוספת כוח, כדי שיהיה לתת לציבור את המענה שהוא צריך גם בתוך הכנסת, אנחנו לא היינו חסידים גדולים של חוק נורווגי. מיד שאני נכנסתי, אני זוכר את ראשי התנועה, רב רביץ, זוכרנו בחר, והרב שיחיה, תמיד אמרו, אנחנו נגד חוק נורווגי. ושאלת אותם, למה אנחנו נחקור? אומר, אנחנו צריכים את השרים פה. אנחנו לא יכולים לשאות את עצמנו שהשרים נותקים, אנחנו, ההזדמנות שהם נמצאים פה, שהם חשופים אלינו, שאנחנו יכולים לדבר איתם ולראות אותם ולהציג בפניהם את המצוקות, את הצרכים, את כל מה שאנחנו רוצים להציג, זה טוב שיש. ולכן יש איזה נתק, אבל קודם כל סגני שרים שעושים את זה, זה הרבה יותר קל. ולכן נורווגי בסגני שרים, יש איזה יותר יתרונות מאשר חסרונות, ואנחנו מקווים היום שאנחנו נרחיב את הפעילות, את האפשרות להשפיע. זה דבר הכרחי, אותה מספר חברי כנסת קיים מאז קום המדינה, ואז היה צריך לייצג 500,000, והיום זה מייצג פי 20, כמעט 7,000,000, 8,000,000, לא משנה כמה שזה. וזה באמת, אני לא חושב שהיום מישהו, אולי יש דימוי אחר, כולם ידיהם מלאות עבודה, זה לא רק ודאי נציגות של חברי כנסת חרדים, אנשים יודעים את מה, כמה מטלות וכמה עבודה יש, ואם אתה רוצה להשפיע, אז אתה בסך הכל, אתה גם פועל באופן כללי, לא רק אתה רוצה להשפיע, אתה צריך מערכתית להשפיע, ויש תפקידים כשאתה מקבל, ככה שכל חוק
נורווגי okay, כיום... אוקיי, כן, אז זה היתרונות והחסרונות בחוק הזה, אבל אתה אומר, הרב מקלב, שכרגע צריך יותר ייצוג, ואתם תתמכו בחוק ותפעילו אותו גם, כדי שהרב פינדרוס ייכנס לכנסת. סגן שר התחבורה, הרב אורי מקלב, תודה רבה.
גם לכם.
ערב טוב, נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שבועות שחיכינו לזה. קניון סנטר וואן מביא עליכם את שוק האוכל הגדול בירושלים. מגוון ענק של דוכנים, פירות וירקות, גבינות, יינות, פיצוחים ועוגות גבינה. ובנוסף, יריד אומנים מטורף, מתנות לחג, פרחים ועיצובים. ימים שלישי עד רביעי, ג' עד ד' סיוון, 26 עד 27 במאי, מ-10 בבוקר עד 7 בערב. קניון סנטר וואן, ירמיהו 43 ירושלים.
בת מלך, כשהכל סגור, אצלנו פתוח. סיוע לנשים במצוקה. הייעוץ ניתן על ידי מטפלות מנוסות ועורכות דין לענייני משפחה. בת מלך, את לא לבד. 1-800-292-333.
חדש ובלעדי לטורנדו. סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק עם 7 שנות אחריות מלאה.
חזלש, חזרנו לשמחה. בסקול הפקות בת מצווה ברמה גבוהה. הפקת האירוע כולל תקליטנית, עמדה, הגברה, קייטרינג ועוד, רק ב-2,990 שקלים. להזמנות 052-762-9498. השמחה שלכן, ההצלחה שלנו.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
רשת מנטור חוזרת לשגרה מלאה ואתם מרוויחים. קולקציית חליפות חג חדשות בגזרות ייחודיות, חולצות, עניבות, באיכות ללא פשרות. מנטור, בית אופנה לגברים, ירושלים מלכי ישראל 7 ובבני ברק רבי עקיבא 89. מנטור.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700, השירות אינו משפטי.
הבעל שם טוב הקדוש כבר 30 שנה ברציפות בחג השבועות, יום הילולת הבעל שם טוב הקדוש, זוכים אלפים לעלות לציונו בעיירה משבוש ולזכות בקפיצת הדרך אל הישועה. גם השנה אור שבעת הימים יאיר עליכם, וזכות הבעל שם טוב הקדוש תעמוד בעזרת השם לישועתכם. השנה שולחים קוויטל עם בקשה אישית והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 או הולי הצדיקים, גדר אבות.
בחג השבועות קיבלנו הנחה.
מבצעים מטורפים לחג השבועות בשוק מהדרין. שלישיית פיצה מעדנות, 19 שקלים ו-90 למארז. גבינה לבנה סקי 250 גרם שטראוס, 2 שקלים ו-80 אגורות ליחידה. בורכס גבינה 800 גרם או בצק אלים קילוגרם אחד מעדנות, 2 יחידות ב-20 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים. חג שמח משוק מהדרין.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין, ערב טוב.
ערב טוב.
עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב גם לך.
ערב טוב.
אז אתמול עסקנו בין תפירת התיקים והשמות של נתניהו כלפי המערכת מול כל מיני גורמים שניסו להדוף את ההתקפות הללו. נכון להיום, יום אחרי, מסתכלים קצת ככה על מה שקרה, ואני פונה דווקא אליך אבי בלום כמשפטן. נתניהו הוציא מהלימון לימונדה, הוא גם בא לבית המשפט וגם ניצל את המעמד עד תומו.
תשמע, מה זה הוציא מהלימון לימונדה? השאלה, מה היה רגע אתמול במבט המשפטי? ובמבט משפטי לא היה בו שום דבר מהותי.
עניין טכני.
היו הרבה רגעים מאוד מהותיים, מהרגע שבו מנדלבליט חתם על ידי מדינה, ואחר כך השימוע שהפרקליטים יצאו ממנו בתחושה שמורידו את השוחד והכל התהפך עליהם, גם בגלל טעויות פנימיות שנעשו, דבר על זה עם עורכי דין שאולי חלקם כבר לא בצוות ההגנה של נתניהו ולא בכדי. עכשיו, אתמול מה שהיה בעצם זה אירוע תקשורתי. זה מה שהיה, ביבי בא, שם את הפודיום עם סמל המנורה במסדרונות, כאיזושהי קונטרה לסמל המנורה שיש מעל השופטים, והוא בא להגיד אני כאן כדי לשמר ולבסס את השלטון שלו, כשבסוף מי שנותן לו את הגב הכי חזק, זה דווקא בני גנץ בתגובה הרפה שהוא שידר, שהוא בעצם אמר אני עם נתניהו גם ברגע הזה. זה מה שהיה שם. משפטית, אני לא חושב שזה עשה לו אתמול טוב, ואתה יודע מה, אולי יעקב יוכל להרחיב מהצד המשפטי-פוליטי, כי אני חושב שיעקב, אתה היית עם דרי בשנות ה-90.
גם בראי ההיסטוריה, בהחלט.
שהרחובות המו, והמצביעים הצביעו בעדו, מה קרה לו עם זה בבית המשפט, בסוף אנחנו זוכרים.
כן, אבל לפני שאני אלך להיסטוריה יותר רחוקה, בוא נדבר על ההיסטוריה המוקדמת מאוד, זו שנתניהו צריך ללמוד מעצמו ולא מאחרים. אבל מה הוא עשה עד עכשיו? הוא נאבק מתחילת החקירות נגד כל גוף שעסק בעניינו. הוא התנפל על רוני אלשיך המפכ"ל וירד לחייו. מה זה עזר לו? המשטרה הגישה המלצות, כתב אישום. אחר כך הוא התנפל על יעד בן ארי שהגיע לפרקליטות וגם כן הגיעו להפגנות, אבל כל המערכת המשומנת יצאה נגדה. מה זה עזר? המלצה למנדלבליט להגיש כתב אישום. אחר כך הוא התנפל על מנדלבליט עצמו. וכמו שאבי אמר, בשימוע עצמו גם כן היו דברים שיכולים לתחרת, פחות היירוס והתוקפנות. ומנדלבליט הקדים אותו בצעד אחד. עכשיו, על מי הוא מאיים בעצם? מה הוא רוצה לצאת מהפגנות האלה? הוא חושב שהוא יאיים על השופטים? זה לא עבד עד עכשיו, וזה לא יעבוד גם בהמשך, וזה יכול רק להחמיר את מצבו. בהקבלה לדרי, כבר דיברנו עליה, הקבלה מצוינת. אבל ששניהם עשו מינוף מצוין, גם דרי וגם נתניהו, למשפט שלהם לעסק הפוליטי. תראה, דרי עשה מה שנתניהו לעשות, הכפיל את הכוח שלו, והגיע מעשרה ל-17 מנדטים. כלומר, ברחוב הוא ניצח, בכל הוא ניצח, בחודש, כמה שלושה חודשים אחרי הניצחון הזה, הוא הלך לכלא. זאת אומרת, יש לנו כאן שני מישורים. נתניהו היה צריך ללמוד מדרי, שכמה שאתה קוסם פוליטי ברחוב איתך, ואתה משכנע את כולם שהצדק איתך, אבל זה לא עובד מול המערכת המשפטית, אתה צריך להתנהל אחר. זאת אומרת, יכול להיות שנתניהו ממשיך לנצח בכנסת ובממשלה ובכל, אבל זה לא ימנע ממנו בעוד שנתיים, שלוש או משהו, להתייצב בבסיס קליטה ומיון. לשירות בתי הסוהר.
כן, יעקב, כתמול באמת עסקנו רבות בשאלה.
חייב רק לתקן שפעם אחת זה כן עבד. ראינו בבג"ץ שבג"ץ מכשיר את המינוי שלו כראש ממשלה. יעקב, גם אתה וגם אני הטלנו ספק.
רגע, יש לי, אתה אומר, הערה נכונה, יש לי...
לא, אבל זה חצי דרך, אבי.
כן, לדעתי, רגע, לדעתי בג"ץ...
פוליטי, זה לא דרך אישית משפטית. זה מסלול, הם הכשירו אותו במסלול הפוליטי, כי שם הם באמת לא יכולים ללכת נגד...
כן, אבל אבי... בגץ נתן לנתניהו לאכול את הסוכריה, כי הוא יודע שבסוף סופה של הסוכריה הזו יש איזה רעלן קטן.
בדיוק.
אני
אתרגם את מה שאתם אומרים. זאת אומרת, אם בגץ היה יודע שנתניהו בסופו של האקסג יש חופשי ומאושר, אז הם היו פוסלים אותו כבר עכשיו. אבל כשיש לך מישהו ביד, אז למה לך לזרוק אותו למים כרגע? אתה תנהל מרית עין של צדק. אתה מאפשר לו לרוץ, כי הוא כבר שבוי שלך. שופטי בגץ יודעים את מה שיודע שיודעים שופטי המחוזים, יודעים כל מי שקרא את התיקים. אין שום דרך לתת מזה בלי עסקת טיעון, ועסקת טיעון כנראה לא תהיה לפי ההצהרות. אז בגץ פשוט שחרר לו קצת חבל, זה הכל.
בשאלה האם, וזה באמת במה שאמרת יעקב, אבל שווה לבחון את זה גם היסטורית, האם מי שעושה, נקרא לזה, דרמת אני מאשים, או שעושה קמפיין אני מאשים, כמו נתניהו וכמו דרי בישתו ואחרים, ליברמן ועוד כל מיני כאלה, אתה אומר מראש, הוא
מעצבן... לא, ליברמן לא עשה אני מאשים. ליברמן...
ולכן הוא זכה.
נכון, הוא ירד, הוא עזב את תפקיד משרד החוץ, הוא לא ביקש חסינות, הוא הוריד את הראש, והוא זכה. אגב, יושב בהרכב של נתניהו, שופט שזיקה את צחי הנגבי. צחי הנגבי אולי הדוגמה הטובה ביותר, שאגב אריה דרי מאמץ אותה היום, מאמץ אותה בקנאות, ובינתיים החקירה שלו נפתחה לצד נתניהו, והחשדות הראשוניים נגדו היו יותר חמורים, תראה איפה ביבי ואיפה הוא. וצחי הנגבי הרכין את הראש, ובסוף גם זכן, לא מחש זה היה קורה אצל נתניהו, אבל לא ראינו אפילו אחד שהלך ראש בראש וניצח.
אני אתן דוגמה מדרי עצמו, אבי, אתה זוכר שאחד מעורכי הדין שלו, שאמר לו בוא נסגור עסקה בלי שום דבר ונגמור את העניין הזה.
מיכה קיר, שהיה פרקליט מחוז ירושלים, העורך דין שלו בהתחלה, כבר הייתה עסקה ביד.
נכון, ואז בא העורך דין, אחרי שלא נזכיר את שמו, כמדומני שהוא לא בן החיים, ואמר לו בוא נלך עד הסוף ונלך בכוח, ואת התוצאות כולנו יודעים, גם פה בתחילת הדרך נתניה יוכל לגמור את הסיפור אחרת, זה רק מחייב אותו לפרוש מהחיים הפוליטיים, זה הייתה הידועה של ויינרוד. כנראה שהוא למד בעצמו עם מה שקרה עם דרר, ואיינהורן אמר לו, בוא נזכור עסקה ותגמור, אבל הוא לא הסכים, והוא הלך, וזה ייגמר, איך אומרים, בסוף זה ייגמר בבכי.
אבל הסוף הזה עוד יש זמן, זאת אומרת, רק הוא הרי יהיה בבית משפט.
כלומר, מה שאתם אומרים, יעקב ואבי, אתם מחזקים את התיאוריה, שאומרת, חבר'ה, המשחק פה בכלל לא ענייני, הוא לא משפטי, זה הצגה אחת, זה מראית עין, באמת תופרים פה תיקים.
אני לא חושב שזה לא משפטי.
כן, אבל משחקים בכלים משפטיים, זה מה שאתה אומר. אתה אומר, תשמע, תיתן רעש למערכת, היא תנקום בך, תוריד את הראש, תתפטר, תהיה בשקט, היא תתחשב בך, זה לא ענייני.
מיכה פטמן שהצטרף לצוות ההגנה, הוא, לא יודע אם יודעים את זה בכלל, אם רבים יודעים את זה, הוא חתום בשעתו על הכתב אישום המרכזי נגד ליברמן, בשימוע שהיה בפני היועמ"ש ויינשטיין, היה חלק חסוי שלא יצא ולא הודלף, ושם בטיעונים של אכיפה בררנית הוא הוריד את החלק המרכזי נגד איבט. ומי שרוצה יכול לקרוא על כך בספר של אביה אלף, הפרקליטה, שם היה תיק אב קרס הרבה יותר מאשר יש כיום נגד נתניהו. עכשיו, זה משהו שאתה עושה בתוך החדר. ברגע שזה יצא ככתב אישום, בעצם הטיעון המרכזי של ביבי היום זה אכיפה בררנית. מסביב הוא תפור עם ידי מדינה, ושלמה פילבר יכול להגיד עד מחר שהוא לא הפליל את ביבי. כל מי שראה את המקור מבין שהוא הפליל גם הפליל. אין מנוס, יש כאן מדינה, ולא סתם חותמים איתם על עסקאות.
אז אתה אומר אכיפה בררנית, ואת זה גם הוא מאבד עם הרעש שהוא עושה.
לדעתי, הטיעון הזה יכול לעבור בעיקר בשימוע פנימי, ולא אחרי שכתב האישום הזה יצא לאוויר העולם.
יעקב, משפט מסכם?
כל מה שאומרים זה נכון, אבל נתניהו לא בטומטם, אפשר להשיב אותו בהמון דברים. הוא לדעתי מנהל פה את הקרב, לא מול מערכת המשפט, פה הוא יודע שכבר הפסיד. נתניהו לא רוצה שבשנה וחצי האלה, עד שהמשפט ייגמר, ועד הרוטציה שהוא יהפוך לברווז צולע. הרי יש נגדו שתי שעונים מתקתקים. א', הרוטציה, וב', המשפט. אז במצב כזה, בזירה הבינלאומית, בזירה הפנימית, אנשים מתחילים, מפסיקים לפחד מנו. וראש ממשלה זה אחד שצריך להיות שמוראו יהיה על שרה ועל מפלגתו. אז במקום להפוך לברווז צולע שיושב וסופר את הרגעים עד שהוא עוזב את הזירה, נתניהו הפך את עצמו למרתיר, לקדוש של גוש הימין, והוא מוליך מהפכות והכל. אז מבחינה משפטית נפגע בו, מבחינה ציבורית הוא עדיין חוזר וממשיך לתפקד.
יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב.
ואנחנו עם חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, שלום ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
אז מצד אחד נתניהו, אנחנו שומעים את הטיעונים שלו ואת הזעקות שהוא משמיע גם בתקשורת על אכיפה בררנית, דיברנו על זה, על היועץ המשפטי ודברים אחרים. מצד שני, גם אלו שאתה יודע, גדול המתנגדים להיותו ראש ממשלה תחת כתב אישום היה בני גנץ, וגם הוא עכשיו אומר, עדיין כל לוד והוא לא נאשם בבית משפט, יש לו את חזקת החפות. איפה אתה בין הסקלות האלה שם?
אני אתחיל דווקא בסיפור או בניתוח של חזקת החפות, האמת במסגרת החוק, בהחלט נתניהו על פי החוק יכול להמשיך בתפקידו. השאלה הנשאלת היא ציבורית לחלוטין. האם ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום על שוחד הפרת אמונים וקבלת דבר מה במרמה, יכול ציבורית, ערכית, להמשיך בתפקידו. אני אגיד משהו שעכשיו אולי תגיד, סמי כי אומר, לא. אני מאחל לראש הממשלה לצאת נקי. לא טוב שראש ממשלה במדינת ישראל יצא השם בדין. אבל לא זו הדרך. הדרך שהוא בחר בה היא דרך עקומה. לא רצית לעזוב את תפקידך, נתלית בזה שהחוק מאפשר לך, ניחה. אבל אני אומר לך, זו ממשלת בת יענה. נתניהו והשרים משתלחים בפרעות ביועץ המשפטי לממשלה. גנץ תוקע את ראשו כלא רואה, כאילו כלום, אין שום דבר ולא קרה כלום. בקצב הזה של ההתרפסות בפני נתניהו, גנץ ישלח בפעם הבאה את שרי כחול לבן לעמוד מאחורי נתניהו. ומה שראינו אתמול, זו הסיבה מדוע אסור היה להיכנס לממשלתו של נתניהו.
אז רגע, חבר הכנסת לוי, בוא ננסה, אתה יודע, להתעלות מעל עצמנו ולהתייחס באמת לעניין בצורה עניינית, כי כמובן שמדברים איתך, אתה עם זהות הפוליטית שלך, ברור שתאמר את הדברים האלה, אבל רגע אם נעצור, ואני באמת מנסה לשאול אותך, בוא נוציא את כל קלות הרקע ואת כל הצעקות של נתניהו והמילים שלא צריכות לאמר על מערכת המשפט וסוגיית המוסר, כי אנחנו הולכים אחרי חוק, ואם החוק הוא הקובע, אז מוסר זה עניין של, אתה יודע, זה עניין סובייקטיבי, תלוי מי מסתכל, איך אתה רואה. אז בוא רגע נשים את כל זה בצד. בא ראש ממשלה ואומר, יש קלטות שלא נחשפו. יש יועץ משפטי שמוחזק על ידי פרקליט המדינה. יש מפכ"ל משטרה שהעביר כסף לא למכרז. יש הדלפות מהמשטרה והוא יודע להצביע על השמות מי הדליף ומתי הדליף. ולאורך זמן כל הדברים האלה לא נחקרים. מה אתה עונה על זה? אתה איש משטרה ותיק ובכיר.
כל מה שהוא אמר, הוא אמר לשומעים ברחוב. יש לו עורכי דין, הוא מכיר היטב את הנתיב המתאים, ילך לבית המשפט, יטען את הטענות האלה, יגיש בקשה לבית המשפט לגלות את הקלטות. אני אומר לך שחלק מהדברים שאתה אמרת נבדקו, והיה כלו היה. נבדק נגד רוני אלשיך. אני רוצה להזכיר לך, מי שמינה את רוני אלשיך, מתנחל עם כיפה, ואני אומר את זה לחיוב, חס וחלילה לא לשלילה, אני מאוד מעריך כן. את רוני אלשיך, אני מכיר אותו שנים רבות. ומי שמינה את היועץ המשפטי לממשלה, זה ראש הממשלה נתניהו. הוא לא ידע את הדברים האלה
לא.
שהוא מינה את היועץ המשפטי לממשלה. לא, אני מודיע לך שהוא ידע הכל. הרי אמר היועץ המשפטי לממשלה שנפתחה תיבת הפנדורה, זה כדי למנוע ממנו להיות היועץ המשפטי לממשלה. נתניהו עושה עצמו. מדוע לא ילך לבית המשפט? מה עניין הקלטות לעניין המשפט שלו? עם כל הכבוד לו. ילך לבית המשפט, יגיש בקשה לחשוף את הקלטות. אגב,
מאוד פשוט, נתניהו טוען. לא, רגע, נענה לך מה הוא טוען על זה.
זה הוגש לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון אמר שאין עניין לציבור לדעת מה יש שם. אני לא מגן לא על גבי אשכנזי, בוודאי ובוודאי שלו, ולא על האחרים. אבל אמר בית המשפט העליון שיש שם דברים אישיים שהם לא נחלת הכלל. בנימין נתניהו חושב שזה אחרת? בבקשה, יש לו עורכי דין. ילך יגיש בקשה, יעשה משפט זוטה מה שנקרא, ויבקש לחשוף הכל. מה שאמר אתמול נתניהו על הקלטות לא נאמר בבית המשפט. כן. מה שהוא אמר אתמול נאמר לאוזניים ברחוב שהיו מחוץ לבית המשפט. ההשתלחות של נתניהו במערכת אכיפת החוק, כאילו חצי מהעם, הליכוד עומד למשפט אמירה שאין לה בסיס. מי שעומד למשפט הוא נתניהו. לא כל העם אישן סיגרים ולא כל העם שתה שמפניות. אני אומר לך, השתלחו במערכת אכיפת החוק, וכאילו, וגרירת השם של היועץ המשפטי לממשלה, כאילו הוא נשחק, זה פשוט חרפה.
איך באופוזיציה, איך זה מתנהל? זה לא חדש לך אופוזיציה, אבל זאת אופוזיציה חדשה, שפתאום בנט יושב מצד ימין, ליברמן באמצע, טיבי מצד שמאל, ואתה מנווט ככה יחד עם חבריך מיש עתיד. ימים מעניינים.
האמת עוד לא התנסינו, זאת אומרת, לא היה איזה מאבק שהם היו יחד איתי כתף אל כתף. ימינה חיכתה על הגדר כי היא לא ידעה מה קורה איתה. יש דברים שאנחנו לא רואים עין בעין עם המשותפת, ולא סוד הוא. ולכן יש בהחלט פיסת עולם. אנחנו מנהלים מאבק בלתי מתפשר. אני זכיתי לשבת גם בקואליציה, ואני יושב גם באופוזיציה. אני רוצה, ואתה חלק מהדברים ראית בוועדת כספים, אני חבר בוועדת כספים.
בהחלט.
אני 65% מההצבעות שלי הצבעתי עם הממשלה. אין כאן עניין פוליטי כאשר מביאים דבר שהוא לטובת עם ישראל.
כן, שזה ענייני, אז זה ענייני, ברור.
אני ענייני לחלוטין, אפילו האשימו אותי חבריי מהאופוזיציה, שאני באופן אוטומטי מצביע עם הממשלה, לא. אני ענייני ומצביע מהממשלה.
כן, לא, צריך לומר גם למאזינים שבכל מקום שיש עניינים של הגנה על חלשים, מוחלשים, של אפליות, של דברים שהצדק רחוק מהם, אתה בין הראשונים להילחם, הגם שזה נגד האופוזיציה ובעד הקואליציה, ולא רואה את השיקול הזה לנגד עיניך. ממש לסיום, שמעת את התגובה של בני גנץ, הוא התראיין ארוכות, הוא פירט את כל התהליך שהיה, נימק את הצעד הזה שהוא עשה, איך אתם מרגישים אחרי זה? האם תחושת הבגידה עדיין רותחת בכם? או שהדברים שהוא אמר, תשמע, אפשר להתווכח, אוקיי, אתה חושב שככה, אנחנו חושבים שאחרת, הוא הצליח לרפות משהו?
לא. בואו נהפוך את העניין הזה ובואו נשאל. בני גנץ, אם רצית ללכת לקואליציה, למה לקחת את מדינת ישראל לסיבוב שלישי? אחרי הסיבוב הראשון או השני, שמצבך בסקרים היה, ובתוצאות היה הרבה יותר טוב, 35-35, או בשני היית אחד יותר מאשר נתניהו, מדוע לא הלכת ועשית כך? למה גררת אותנו לאורך כל הדרך? אני הייתי מנהל יום הבחירות, אנחנו יחד ייצבנו 220 מטות בכל רחבי הארץ, אני עשיתי 100,000 קילומטר, עזבתי את ביתי והלכתי לעבוד יחד עם 5,000 מתנדבי יש עתיד, כדי להביא את בני גנץ למקום ש...
אז הוא עונה לך, הוא עונה לך בבחירות השלישיות, כבר הבנתי שבאמת אין הכרעה, ואז באה קורונה.
בני,
אם, אם היה קורונה אחרי בחירות סיבוב ב', הוא היה עושה את זה
בני,
בסיבוב
בני, ב'. בני, כשהצטרפת לממשלה, הקורונה כבר גססה. זו לא ממשלת אחדות, זו ממשלת נתניהו החמישית. אני רוצה להזכיר לך, ואתה מעורה בחיי הכנסת. כשיש עתיד נכנסה בסיבוב הראשון ב-2013 לממשלה, היא הלכה ולקחה שלושה משרדים מהותיים. בריאות,
אוצר וחינוך.
וחינוך. כן. עזוב את הרווחה, גם את הרווחה הוא נתן לאיציק שמולי לעבודה. איזה משרדים לקחת בני גנץ? של קוקטלים? של כיבודים? איך אתה אמרת שאתה הולך לשאת את האלונקה תחת כתפיך? איזה אלונקה אתה נושא? תסתכל בראי בני, בני, בני.
חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה לך, חבר ועדת הכספים.
תודה רבה, וערב
בהצלחה.
טוב.
ערב טוב.
בהצלחה למדינת ישראל.
שיהיה רק טוב. לא משנה מה יהיה, שיהיה רק טוב
אמן,
לכולם.
אמן, אמן ואמן.
תודה, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. השנה שולחים קוויטל עם בקשה אישית והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 או הולי הצדיקים, גדר אבות. בשבועות הקרוב יש עוד טעם לחגוג. גם בחג הקרוב תוכלו ליהנות ממגוון מוצרי תנובה שיהפכו את שולחן החג לחגיגי במיוחד. סדרת הגבינות המיוחדות תנובה קולקשן, גבינות פיראוס ועוד מאות מוצרי חלב אהובים וטעימים. גם בשבועות, למהדרין יש תנובה.
לקוחות קניון רב שפע, שימו לב, חזרנו ואתם מרוויחים בגדול.
התגעגעתם? גם אנחנו. כל המותגים השווים והמבצעים הכי משתלמים מחכים לכם עכשיו בקניון רב שפע. הקניון פתוח בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות. רב שפע, הקניות הכי טובות.
אמא טובה משקיעה בדור הבא. קולקציית נעלי הקיץ של פפאיה עכשיו בחנויות. פפאיה, הנעליים של הדור הבא. לא יש שוחק
מפיזרון, כי לא יש שוחק מפיזרון. מה יהיה על ילדינו אחרי שלא היו בתלמודי התורה ובתי הספר בעקבות נגיף הקורונה? כולנו זקוקים לישועה גדולה בשמירה על חינוך ילדינו. בחג מתן תורה, בזמן המסוגל להצלחת ילדינו, יונח על שולחנם של גדולי וצדיקי הדור ספר החינוך, ובו כל שמות ילדי התורמים לקרן ההסעות, לתפילה שבעזרת השם לא תשכח התורה מזרנו ושלא ישלטו בהם פגעי הרוחניים של נגיף הקורונה. התקשרו עכשיו והכניסו את שמות ילדיכם לספר החינוך. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
הרמוניה של ניחוחות רכים חדש, סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העודפים את הבגד בביסום עצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, עולם קסום של ניחוחות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם פרשננו קובי פינקלר, ערב טוב קובי. קובי פינקלר איתנו? לא, אנחנו לא שומעים את קובי פינקלר. רצינו לדבר על פיגוע הדקירה היום בירושלים, המחבל שם נוטרל. קצת יותר פרטים, קובי, האם אתה איתנו? טוב, אוקיי, קובי פינקלר לא איתנו, אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. בשעה הבאה אנחנו נחזור לעסוק בעוד נושאים, מוסדות החינוך, המקומות שעדיין סגורים. אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות מהמאזינים בנושא הזה, ולא רק, אלא כל מיני השלכות של הקורונה. אתמול דיברנו על אולמות, וזה פתח ככה מגירה של תלונות כלפי כל מיני נותני שירותים שלא בדיוק העבירו החזרים לאנשים ששילמו לפני הקורונה, או עסקים עם סחירויות ושאלות מהסוג הזה. ננסה לדבר על כך בשעה הבאה. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. נשוב מיד אחרי החדשות.
מיד נשוב.